לקראת היום המשמעותי של תשעה באב, וגם מתוך זה קצת על העבודה המיוחדת שיש לנו בימים הללו. הם לא עוברים לידינו, אנחנו לא לידם, אלא אנחנו בתוכם, יש לנו עבודה בתוכם. ככל שנעשה את העבודה יותר טוב, אנחנו נתקשר לימים, נספוג, נוציא מהם את מה שיש בתוכם. השם של השיעור, לא פרסמנו את השם, אבל נקדים אותו, שנבין מה אנחנו עסוקים, זה קראתי לו משבר הזוגיות של בין המיצרים. יש בבין המיצרים איזשהו משבר גדול שקשור לתחום הזוגיות, ורציתי קצת להתבונן. אז אני רוצה להתבונן על המשבר, וממילא איך הדרך ליציאה ממנו, איך עבודת האבלות היא בעצם משקמת אותו. טוב, יש לנו בהלכה שני מושגים על אבלות שנקרא. אבלות חדשה ואבלות ישנה. אבלות חדשה, פירושו של דבר, אדם שנפטר לא מת, בבית, יושב שבעה עליו. זה נקרא אבלות חדשה. ויש לנו מושג שנקרא אבלות ישנה, שזה אבלות שאנחנו מתאבלים עכשיו על בית המקדש. כבר ישנה, היא כמעט 2,000 שנה, אנחנו מתאבלים על בית המקדש השני, הראשון עוד יותר. אז, ויש שני הבדלים מאוד מאוד מהותיים בין שני סוגי האבלות, אבל בי שהם דומים בגדרים וההלכות שלהם, יש ביניהם שני הבדלים יסודיים. ההבדל הראשון הוא שבאבלות יחיד, אבלות חדשה, אנחנו הולכים תמיד מהכבד אל הקל. כשאנחנו נפגשים לא עלינו מצב של פטירה, אז הכאב הוא מאוד מאוד גדול. ויש את יום הפטירה, ויש אחר כך יש 7, אחר כך יש 30, אחר כך יש שנה. ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע, ככה הוא הולך ומתקהה. הוא נהיה יותר קטן, יותר, עד שהגמרא אומרת שאחרי 12 חודש, אז לא מתאבלים על מת, כי גזרה למת שישתכח מן הלב, אחרי 12 חודש. לא שהמת משתכח, הצער על המת, הכאב, על החיסרון שלו, הוא קטן, הוא כבר רחוק מאיתנו, אנחנו לא מרגישים אותו כל כך. לעומת זאת, באבלות על החורבן, אנחנו, גם מבחינת ההלכה, אנחנו רואים שאנחנו הולכים מן הקל אל הכבד. כל השנה יש לנו אבלות קצת, על חורבן בית המקדש, ועל חסרון, מה שעברנו. ככל שעובר הזמן, כלומר נכנסים לשלושת השבועות, אז יש התחלה של ענייני אבלות, אחר כך שנכנס אב ומתים בשמחה, אחר כך שבוע שחל בו, ועד עיצומו של יום, אנחנו הולכים מהקל אל הכבד. וזו אבלות שלא משתכחת. גם אחרי 12 חודשים אנחנו נזכרים, אדרבה, ככל שהשנים עוברות, אנחנו, הכאב על הצער, על האובדן, הוא יותר גדול, אנחנו מסתכלים על הכל פרספקטיבה הרבה הרבה יותר רחבה, ממה שהיה רק באותו אירוע, פתאום מבינים הרבה יותר מה גודל השבר, מה גודל החיסרון. פתאום רואים כל הגלויות שעברנו, כל הצרות, כל הפוגרומים, כל האסונות. פתאום הכל מתבנו כי חסר לנו את הלב של העיקר, שזה הקודש והמקדש. ולכן האבלות מקבלת פרופורציה אחרת. כן, כל האסונות שיש לנו, כל החיסרונות, הכל נובע מהחיסרון הזה. אז ככל שהזמן נובע, אנחנו מרגישים את זה יותר. אבל יש הבדל שני, שהוא הרבה יותר משמעותי ויסודי בין שני סוגי האבלות. וההבדל הזה מתייחס על מה אנחנו אבלים. מה נושא האבלות? כשלא עלינו אדם קרוב, מסתלק ונפטר מן העולם, עיקר האבלות היא בעצם מתייחסת על החיסרון שיש לנו מפני אותו אדם, שהוא לא נמצא איתה. הנשמה ודאי טוב לה, היא יושבת בנחלי אדנים, בגן עדן. אבל אדם שהיה קרוב לנו הוא חסר, כל החוויות איתו, כל הקרבה שהייתה איתו, כל המשענת שהוא נתן, אין לנו את זה, זה קשה לנו. עד שאנחנו מתארגנים מחדש, מארגנים מחדש את החיים בלעדיו, לוקח 12 חודש, אנחנו יכולים להירגע. הנושא של האבלות זה על הגוף שהיה חסר, על האדם הזה שהיה בקרבתנו, שגרה לנו לעצב. כלומר, בעצם זה על החיסרון שלנו בדבר. באבלות על בית המקדש, באבלות על ירושלים, כמו שתכף נראה מקורות מפורשים על זה, עיקר האבל והצער זה על החיסרון של מעלה. מה חסר לריבונו של עולם, ובעצם, כמו שתכף נראה, עיקר עבודת האבלות ומנהגי האבלות זה בעצם להיות שותפים באבלות של ריבונו של עולם. מאז שנחרב בית המקדש, ריבונו של עולם נמצא בצער. הוא בוכה. הוא כואב את המצב הבלתי נורמלי הזה, שעם ישראל לא נמצא בארצו עם בית המקדש, והוא מתאבל על זה. וכל עבודת האבלות שלנו, זה לא על מה שחסר לנו שאין לנו בית המקדש, אלא זה על הכאב שלו שאנחנו לוקחים מתוך אל, אנחנו שותפים בכאב שלו, ואז אנחנו נעשים יותר מותאמים אליו, כמו שתכף אנחנו נראה. אני רוצה להביא שתי מקורות, נקרא אותם בקצרה, שאומרות את הדבר הזה מפורש, כדי שנוכל להיכנס לגוף העניין. יש מקור אחד שנמצא בילקוט שמעוני, הוא גם מופיע בגמרא במסכת חגיגה בסגנון דומה, אבל כאן קצת יותר מפורט, אז בחרתי את המקום הזה. אומר המדרש, ואם לא תשמעו במסתרים, וגומר. מהי במסתרים? אמר רב שמואל בר עניא, מקום יש לקדוש ברוך הוא שבוכה בו, ומסתרים שמו. מהי מפני גאווה? אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב, מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם וניתנה לאומות העולם. זה הקדוש ברוך הוא בוכה. שואל המדרש, ומעיקר בחייה כמי קודש בריחו? מה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בוכה? ואמר רב פאפה, אין עצבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. אז יש שמחה שם תמיד קבוע, לא קשיה. אומר המדרש וגם הגמרא, הבבתי גווי, הבבתי בריי. כלומר, בבתים הפנימיים של הקדוש ברוך הוא יש בכי, צער ואבל, בבתים החיצוניים יש שמחה. בבתים החיצוניים פירושו של דבר שגחת השם על העולם, עולם כמנהגו נוהג, יש דברים טובים, אנשים שמחים, הקדוש ברוך הוא מנהיג עולם כמנהגו נוהג. ובמקומות הפנימיים בסתרי ההשגחה יש שם צער וכאב גדול. שואלת הגמרא, שואל המדרש, בבתי בריי ליקה? מה, בבתי בריי אין צער? ואכתיב ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד, כתוב בישעיהו. אומר המדרש, שאני חורבן בית המקדש. זה נאמר על חורבן בית המקדש, ואפילו, אולי זמן החורבן, ואפילו מלאכי השרת בחור, שנאמר, אין ארעלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבקיון. כלומר, בזמן חורבן בית המקדש, היה אז, ואולי גם בכל שנה, מתגלה כלפי חוץ גם עוצמת הבא. הכאב כל כך גדול, הוא כבר לא יכול להישאר בפנים. הוא גם יוצא כלפי חוץ, ויש בכי, ואפילו בחוץ מורגש הכאב והצער והאבלות של הקדוש ברוך הוא. בעוד מדרש זאת על מגילת איכה, מופיע שכל, כמעט כל הלכות אבלות שאנחנו נוהגים ומתנהגים בהם, הם מבטאים, יש הרבה לעיין בהם, אבל הם מבטאים את הצורות שבהם הקדוש ברוך הוא מבטא את האבלות שלו על חורבן בית המקדש. רק כמה שורות כתוב. כך הקדוש ברוך הוא כשחרבה ציון וירושלים ובית המקדש. ועברו על ישראל כל אלו הצרות, שנאמר אשר למוות למוות ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי לשבי. קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, שנאמר ויקרא השם אלוקים צבאות לבכי ולמספד ולפורחה ולחבור שק. אמר להם, מלך אבל, מה הוא עושה? אני אבל עכשיו, מה אני עושה? אמרו לו, בוכה ביום ובלילה. אמר להם, אף אני עושה כן, שנאמר ואבכה יום ובלילה את חללי בת עמי. עוד אמר להם, מלך אבל, מה הוא עושה? אמרו לו, לובש שחורים, לא בגדים נקיים, מצוחצחים. אמר להם, אף אני עושה כן, לא בגדי מלכות, בגדי אבן, שנאמר על בי שמיים כדרות ושק אשים כסותה. עוד אמר להם, מלך אבל, מה הוא עושה? אמרו לו, הולך יחף. אמר להם, אף אני עושה כן, שנאמר השם מסופה בשר דרכו וענן אבק רגליו. עוד אמר להם, מלך אבל, מה הוא עושה? אמרו לו, כופה את מיטתו, תשמיש המיטה. אמר להם, אף אני עושה כן, שנאמר חזה הבט עדי קרסון רמיו. בכלל שהיו הפוכים, כן, כתוב בהלכה גם צריך לעשות צער כשמשנים בתשעה באב. עוד אמר להם, מלך אבל, מה הוא עושה? אמרו לו, מבזה פורפיריה דידי, כלומר הוא מוריד את הבגדי מלוכה שלו, אנחנו גם כן מורידים את הפרוכת. אמר להם, אף אני עושה כן, שנאמר ביצה אמרתו. עוד אמר להם, מלך אבל, מה הוא עושה? אמרו לו, מכבה את הפנסים. אמר להם, אף אני עושה כן, שנאמר שמש וירח כדרו וכוכבים אספו נוגהם. עוד אמר להם, מלך אבל, מה עושה? אמרו לו, נכנס בחדרי חדרים ובוכה. אמר להם, אף אני עושה כן, שנאמר במסתרים תבכה נפשי. עוד אמר להם, מלך אבל, מה עושה? אמרו לו, קורא למקוננות. אמר להם, אף אני עושה כן, שנאמר, כה אמר השם צבאות, התבוננו וקראו למקוננות ותבונה, וזהו, ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולפורחה. כך מפואר במדרש, הקדוש ברוך הוא אבל, הוא נוהג על עצמו את כל הלכות האבלות. האבלות שלנו, שאנחנו נוהגים, אנחנו משתתפים בצער שלו ונוהגים כביכול, מתאים את עצמנו אליו.
מה
ההבדל
בין
האבלות
שלנו לאבלות שלנו? מה זה בא להגיד שהקדוש ברוך הוא אבל זה לא
אנחנו? כלומר, ההבדל הוא שעיקר הצער זה כלומר, הרבה יותר מה שחסר לנו זה חסר לו. ואנחנו לא, בעצם הנושא של האבלות, תכף נפרט את זה כמובן הרבה יותר, הנושא של האבלות זה לא על מה שחסר לי. כתוב במשנה, שמאז אני חייב את המקדש, ניטל הטעם מן הפירות. אז חבל, יכולה להיות לי פרי הרבה יותר טעים. אבל זה שהפרי יותר טעים פחות טעים, זה סימן. זה סימן שהעולם ירד כמה מדרגות. ועיקר הכאב הוא על זה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לגלות את כל מה שהוא רוצה בעולם, כי העולם הוא עוד לא כלי מתאים לזה. זה כאב שלו, כי הוא ברא את העולם כי הוא רוצה להיטיב, הוא רוצה להתגלות דרך ההטבה הזאת, וכשהוא לא יכול, אז הוא כמו כובש נבואתו, הוא עצור בעצמו, וזה קשה לו, הוא מוגבל, מצומצם, הוא לא יכול לגלות את כל מה שהוא רוצה, שבשביל זה הוא ברא את העולם. זה כביכול, הוא בתוך המיצרים. כלומר, ומילא, הנושא זה הכאב שלו. הכאב שלנו הוא ממילא, אבל הוא זניח לעומת הכאב שלו. אבל בוא תכף נפריץ את הדברים יותר, וכמובן, שזה יתבהר יותר. הדבר שעכשיו, אחרי שהבאנו את ההקדמה הזאת, צריך להבין מה מיוחד בימים האלו של ימי בין המצרים. טוב, הרי אם הקדוש ברוך הוא חייב את העולם, כמו שאמרנו, והוא לא יכול להתגלות, והמצב הזה מאוד קשה לו, והמצב הוא לא כמו שהיה רוצה, והוא שרוי בצער, זה דבר שנכון כל השנה. כל השנה הקדוש ברוך הוא לא יכול לגלות את מה שהוא רוצה, והוא כואב על זה שבנים הוגלו משלחן אביה, ויש צרות, וכל יהודי שסובל בצרה, גם השכינה סובל בצרה, וקשה. יתרה מכך, יש לנו גם הלכות אבלות כל השנה. אדם בתוך הבית שלו, שסד את הבית, משאיר עמה על עמה מול הפתח, שהוא לא סד, זכר לחורבן בית המקדש, כל השנה. אדם, חתן שמתחתן, שם אפר לראשו, אפר תחת פאר, בראש חתנים. אז אנחנו עושים הרבה דברים שמזכירים לנו את החורבן, אנחנו לא שוכחים אותו. אם עלי את ירושלים, היו שכים את שמחתי, לא ישכחך. אז מה מייחד בימים בין המצרים הללו, שצריך לזכור את החורבן, להתאבל, לעשות מעשים יותר מבכל השנה, בזמן המיוחד? מה זה נותן למעשים האלה היום, ולא בפורים, בדבר הזה? בשביל להבין את זה, נקדים הקדמה קצרה מאוד מאוד חשובה, מאוד יסודית, בשביל להבין את הנושא שלנו. הקדוש ברוך הוא קשר את עצמו עם עם ישראל בשלוש צורות של קשר, שלוש צורות של התקשרות, שלוש מערכות יחסים עם הקדוש ברוך הוא. מערכת אחת של יחסים זה אדון לעבדים, מערכת שנייה זה אבא לבנים, מערכת שלישית זה דוד ורעיה, בעל ואישה. אפשר להסתכל מהרבה זוויות על שלושת המערכות הללו, אבל אנחנו רוצים בעיקר להתמקד על זווית אחת. מה מערכת האמון של כל אחת משלושת המערכות הללו? עבד לאדון, אבא לבנים, ודוד ורעיה. יש הבדל מאוד מאוד מהותי. במערכת יחסים של אדון ועבדים, עיקר האמון במערכת הזאת צריך לבוא מצד העבד. עבד, קיבלו אותו לעבודה, הכניסו אותו, ונותנים לו משימות. והעבד הזה צריך להביע את האמון שלו באדון, או אפילו הייתי אומר ליתר דיוק, בעבודה שהאדון מטיל עליו. האדון מטיל עליי עבודה, משימות, אני צריך להראות שאני נאמן למשימות, מקיים אותן. ככל שהעבד יותר יראה נאמנות למשימות, זה יבנה גם אמון מצד האדון אליו. הוא עומד על משימות, הוא מצליח, הוא עושה את זה טוב, נוכל לקדם אותו. כן? כל אדם שהולך לעבוד בעבודה, זה נקרא מלשון עבדות, מי שהולך לעבוד, הוא מקבל משימה. איך המעביד יעריך אותו, ירצה לקדם אותו, לפי מה רמת הנאמנות והמסירות שלו למשימה שהוא קיבל. אתה מקדם את האינטרסים שלי, מקדם את המטרות שלי. אם אתה נאמן לזה, אז אני מתחיל להביע בך גם כן אמון ולהתקדם הלאה. כלומר, האמון מתחיל מהעבד, ואחר כך מגיע מצד האדון. בבנים, במערכת השנייה שהקדוש ברוך הוא קשר אותו איתנו, זה המערכת של אב ובן. נכון? אנחנו בימים נוראים. אם כבנים, אם כעבדים. יש לנו שני מערכות יחסים עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בנים שלי. יסד. אבל בואו נשאל קודם כל במשל. מצד מי צריך להיות אמון במערכת הזאת? מצד הבנים להורים, או מצד ההורים לבנים? מה אתם אומרים? הבנים להורים? בסוף. עיקר האמון זה מה שההורים נותנים בילדים שלהם. ילד נולד, הוא חסר כל, הוא חסר ישע, אין לו שום דבר. מה מצמיח אותו, מה מגדל אותו? האמון שההורים נותנים בו, שאומר, אתה מוצלח, אתה יכול, הנה עשית צעד אחד, נתקדמת וזה. הדלק שמגדל את הילד, זה האמון שההורים נותנים בו, אהבה ואמונה. בלי זה יש מחלות נפש שונות, ברמות שונות. צריך לקבל אמון גדול בהורים, וזה הם בונים אותו. אם יהיה אמון גדול שההורים נותנים בו, זה יוליד אצלו אחר כך אמון בהורים שלו. גם אליהו הנביא כשיבוא, זה כתוב, השיב לב אבות על בנים, אחר כך לב בנים על אבותם. קודם כל האמון של ההורים בילדים, זה יצמיח אצל ילדים אמון בחזרה. בדיוק הפוך בעבד. בעבד אמרנו, כל יום האמון בא מהעבד אל האדון, זה יוליד מהאדון. אצל בנים זה בדיוק הפוך. ההורים ייתנו אמון בילדים, הילדים יבנו אמון, הוא חוזר כלפי ההורים. הרמב"ן על התורה בפרשת בעלתך כותב על הפסוק שמשה רבנו אומר, פרק י"א פסוק י"ב, האנוכי הריתי את כל העם הזה. אומר הרמב"ן על התורה, למה קוראים להורים על שם הורים? למה נקראים הורים? מישהו יש לו רעיון? למה נקרא הורים? איך? השם הרעיון. יש אומרים, שאלתי השבוע, שאלתי זה, אמרו הוראה, הם מורים? מלמדים אותו. הרמב"ן כותב על זה, הרמב"ן כותב על שם ההיריון. פלא עצום. קודם כל, למה לילדים קוראים ילדים? כי הם נולדו. אז ההורים מולידים. למה ההורים נתקעו בשלב ההיריון והילד כבר בשלב הלידה? או שיש להם תקרה מולידים ילדים, או הם נהרים והורים. ההורים נתקעו בהיריון, חוץ מזה, מה אבא שייך להיריון? מספיק שלא מפריע, אבל ההיריון לא שייך כל כך לאבא. אלא יש פה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ילדים ביחס להורים שלהם הם תמיד במצב עוברי, הם תמיד עדיין בהיריון. ההורים רואים בילד משהו שתמיד יש בו פוטנציאל שעדיין לא יצא לפועל ויכול להתגלות עוד. אדם בעצמו לא רואה את זה. ההורה יכול לראות, לזהות בילד דברים שעוד לא יצאו. לא משנה, הילד יכול להיות בן 60 ואבא שלו בן 80, אני רואה דברים שאתה יכול להתקדם, אתה לא רואה את זה, אני רואה את זה כי אני מעליך, אז אני יכול לעזור לך באמון שאני נותן בפוטנציאל שקיים בך להתגלות עוד, לצאת. לכן הוא זכאי לשם הורה, כי רק הוא יכול. ככל שאבא ייתן עוד אמון בילד, עוד יצמח, עוד יגדל, ואין איזה סוף. לכן ההורים תמיד יקראים הורים. ככל שהם ייתנו יותר אמון בילדים, הילדים יבנו בזה אמון בחזרה להורים שלהם, כי הם מרגישים את האמון שהם מקבלים משם. טוב, זה המערכת השנייה. המערכת השלישית שיש לנו, אמרנו בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה המערכת של דוד ורעיה, בעל ואישה. איפה פה נמצא האמון? פה זה הדדי, פה זה שניהם ביחד, לא אחד מוליד השני, ביחד יש להם אמון, אבל פה זה גם עולה כבר דרגה אחרת לגמרי. זה לא אמון של הבעל רק באישה, ולא אמון של האישה רק בבעל, אלא יש להם אמון משותף בקשר לחיים שביניהם, שאנחנו עצם מעצמי ובשר מבשרי, אנחנו ישות אחת, יש לנו אמון שאנחנו הוויה אחת שמתגלה בשתי גופים, שכל אחד עושה משהו אחר, אבל יש לנו מציאות חיים אחת, ולכן אנחנו כל כך רוצים להשקיע בה, לכן אנחנו כל כך נאמנים עליה. זה לא משהו שאני עושה כלפיך ואתה עושה כלפיי, אלא כלפי המשותף שבעצם נולד בנו מהמקודה העמוקה ביותר, עצמיות, עצם מעצמי, עד החיצוניות של בשר מבשרים. המערכות יחסים הללו שהקדוש ברוך הוא קשר איתנו מתגלות בזמנים שונים במהלך השנה. רוב השנה אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא קשר אותנו אליו בימי החול הרגילים במערכת של עבד ואדון. כלומר, יש לנו חובות. מה חובתי ועשה לה? יש לנו משימות, מטלות, הרבה הלכות, הרבה מצוות, הרבה תביעות מוסריות, רוחניות, איך המסיעת ישרים פותח, צריך שהאדם ידע בכל מה שהוא עושה, מה חובתו בעולמו ומה הוא עמד בכל ימי חייו. יש לי חובות ואני צריך למלא אותם, ואם אני אשמור על זה טוב, אפתח את הנאמנות הזאת, יקבל קידום במדרגה. אבל זה הבסיס שאיתו אני הולך כל השנה כולה. מתי מופיעה המערכת השנייה של בנים, אדון ובנים? זה בעיקר מופיע בשלושת הרגלים. איך אנחנו רואים בשלושת הרגלים? בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו. אז מתגלה הקשר היותר עדוק, היותר מחובר, שיש משהו ייחודי בינינו לבין כל העולם, לא סתם נתינים בו בעולם, יש משהו שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו, רצה אותנו, בחר אותנו, יציאת מצרים, בני בחורי ישראל, אחר כך נתנו את התורה, ואחר כך הכניסתנו לארץ ישראל, עם הסוכות, השגחת השם המיוחדת, אז יש פה קשר ייחודי איתנו כמו אב לבן. לכן בראש השנה אנחנו מזכירים, אם כבנים, אם כעבדים, כשני המערכות הולכות ביחד. מתי מופיעה מערכת של דוד ורעיה בעיקר? מתי אנחנו פוגשים את זה, ואנחנו גם, יש לנו עבודה מיוחדת לעבוד את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא כבעל ואישה. זה מופיע בכל שבת. כל שבת אנחנו חוזרים מפורש בתפילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת תקבלה. לך דודי זה הקדוש ברוך הוא, לקראת כלה זה עם ישראל, כנסת ישראל, אנחנו ביחד הולכים לקבל את פני הכלה. לכן המנהג של החסידים קוראים שיר השירים לפני קבלת שבת, נכון? כי אנחנו מזכירים את כל השיר, את כל האריגה שבין הדוד לבין הרעיה. והגאון מווילנה כותב ששלושת התפילות שיש לנו בשבת הם בעצם, כל שבת אנחנו אומרים תהליך שלם של חתונה. אנחנו אומרים גאון מווילנה, בתפילת ליל שבת אנחנו אומרים אתה קידשת, שזה הקידושין. אחר כך מגיעים שבת בבוקר, כליל תפארת בראשת התלו, זה החופה, הכלילה. ובמנחה של שבת אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל, זה כבר האיחוד, הזיווג שבין האיש ובין האישה. בעצם כל שבת זה תהליך חדש של חתונה, עוד קשר, עוד זיווג בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה שלושת המערכות יחסים שיש לנו. מה מיוחד בימי בין המצרים? מי עוד זין בתמוז עד תשעה באב, לכן הקדמנו את כל ההקדמה הזאת, תאפינו. גם בשלושת השבועות הללו מתגלה בעיקר הקשר שלנו הקדוש ברוך הוא כדוד ורעיה, אבל בהבדל אחד. בשבת בשביל לפגוש את זה צריך לפרוש מן העולם הזה ולהיכנס למציאות של מעין עולם הבא. שלושת השבועות הם הזמנים שאנחנו יכולים להיפגש, לא רק נתבעים, זה זמנים מסוגלים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא במערכת יחסים של דוד ורעיה בתוך העולם הזה. לא צריכים לפרוש, לא צריכים בתי ממנו, בתוך העולם הזה. לא שתכף נביא ראיות לזה ונסביר את זה. שלושת השבועות, סליחה, מי יוצא בתמוז עד תשעה באב, זה זמנים מיוחדים שהם מאפיינים את הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא כבעל ואישה בתוך העולם הזה, לא במעין עולם הבא, לא בפרישה מהמציאות שלנו. איפה זה בא לידי ביטוי? בואו נראה קצת במקורות שלנו, אז נבין יותר מה העניין הימים הללו ומלא מה העבודה המיוחדת שמוטלת עלינו. י"ז בתמוז, מה היה אמור לקרות בי"ז בתמוז? המקורי המקורי, לפני כל הנפילות וכל הירידות. י"ז בתמוז, שרבנו יורד מהר סיני, בשני הלוחות הברית, מתן תורה, היה צריך לרדת לעם ישראל, לתת את התורה. אתה יודעים שברגע שמשה רבנו יורד ונותן את התורה, הישראל לקבל אותה, היה מתכפר חטא אדם הראשון לגמרי. לא היינו מתים יותר, היינו חוזרים למדרגת אדם הראשון בגן עדן לפני החטא. מדרגות אדירות. על הרגע הזה, על הזמן הזה, אומרת המשנה, במסכת תענית, שעוד מעט נחזור אליה, בהמשך נחזור אליה שוב, אומרת המשנה, צאן האור עין הבנות ציון, במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מה זה יום חתונתו? אומרת המשנה בסוף תענית, יום מתן תורה. יום מתן תורה זה יום החתונה שהחתן בא אל הכלה ורוצה לקדש אותה. הגמרא בעשרת ברכות, כולם מכירים, את כל המשמח חתן וכלה זוכה לתורה שניתנה בחמש קולות, כל ששון, כל שמחה, כל חתן. למה, מה הקשר בין שמחת חתן וכלה לבין קבלת התורה? כן, כי מעמד הר סיני זה היה יום החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ושות התש בצמובה, שרוב המנהגים שאנחנו נוהגים בחתונה הם לקוחים ממעמד הר סיני. ההורים הולכים עם לפידים, זה כמו הלפידים שהוא הממד הר סיני, החתן יוצא לקראת הקלה, כמו שקדוש ברוך הוא בא לפני לקראת המסר, ומנה שם הרבה 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 דברים שאנחנו נוהגים בחופה, זה בעצם מיני מעמד הר סיני שיש לנו. והדבר הנורא ביותר שקרה, כמו שחזל מתארים אותו, בי"ז בתמוז, שרבנו יורד מהר סיני, הוא רואה את עם ישראל חוטאים בחטא העגל, וברגע הזה בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, או המציאות הזאת קרתה, שהקדוש ברוך הוא מגלה שהוא לא יכול לסמוך על עם ישראל. נשבר האמון שבין החתן לכלה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה, משה רבנו שובר את הלוחות, הגמרא אומרת שמשה רבנו שבר את הלוחות מדעתו, הוא לא קיבל את זה אישור מהקדוש ברוך הוא. פלא עצום, קיבלת את הלוחות, 40 שנים... אדם לא יכול לשבור כוס שלוקח מהחבר שלו. לוחות הברית קיבלת מהקדוש ברוך הוא, מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, בלי לקבל אישור. כל התורה כולה זה, ואומר השם משה לאמור, אתה שומע מהשם, אתה עושה. אומרת הגמרא, מסכת יבמות, ועוד כמה מקומות, שלושה דברים משה רבינו עשה מדעתו לבד, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. אחד מהם זה שבירת הלוחות. יישר כוחך ששיברת את הלוחות. למה? אומרת הגמרא, התורה מזעזע ביותר. כיוון שאמרנו שמעמד הר סיני זה היה כמו מעמד החתונה. אומרת הגמרא מסכת שבת דף פ"ח, למה משול מה שעם ישראל חוטא בעגל? נראה לכם ראשון הגמרא, לולא שהגמרא הייתה אומרת אנחנו לא יכולים להגיד את זה. כחלה המזנה בתוך חופתה. הכלה כבר נמצאת בחופה, החתן רגע מתעכב הצילומים, הוא מגיע, היא מזנה בתוך החופה. שבירת אמון גמורה של החתן בכלה. לכן אומרים חז"ל, למה משה רבינו שבר את הלוחות? כדי שתהיה נידונת כפנויה שזינתה ולא כאשת איש שזינתה. אם היו מקיימים את התורה, זה היה מעשה קידושין, הייתה אשת איש, חייבת מיתה. ככה אני אשבור, אני אציל את עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא יישר כוח, זו הייתה הכוונה שלי. לכן אחר כך כתוב, אדם הקדוש ברוך הוא הרף ממני ואכלם, מחליפם באומה אחרת. עד שמשה רבנו מתפלל ואומר, עדיין לא היו נשואים וזה, הכעס של הקדוש ברוך הוא עלינו היה כל כך גדול, נשבר האמון לגמרי מצד החתן, אל תלה. זה היה בתמוז. מה קרה בתשעה באב? תשעה באב, שהוא יום עוד יותר, שבר עוד יותר גדול. למרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, יש ספר שהוא כתב, ספר פירושים על התורה. ספר נקרא מגיד מישרים, שהמגיד שזכה להערות אליו מכוח המשנה שהוא למד, היה מגלה לו פירושים על התורה. פירושים נסתרים, עליונים. ויש שם מאמר מאוד מאוד מופלא בפרשת שלח, על עניין חטא המרגלים. הוא שואל שם כמה וכמה שאלות, נזכיר שתי שאלות של הבית יוסף. שאלה אחת אומר, למה צריך לשלוח מרגלים? הקדוש ברוך הוא הבטיח שיכניס אותם לארץ, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא להם את הארץ. מה, אתה הולך לבדוק את הקדוש ברוך הוא? הוא שולח מרגלים? מוזר. יותר מזה, הוא מראה שיש סתירה בין פרשת דברים שנקרא שבת, לבין פרשת שלח. בשלח כתוב שלח לך מרגלים, שכאילו אתם רוצים, ובספר דברים כתוב שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שרצה לשלוח למרגלים, הוא ציווה אותם. אומר סתירה, סתירה חזיתית בתורה. הקדוש ברוך הוא ביקש לשלוח לך מרגלים, או שהם עם ישראל רצה, רק הקדוש ברוך הוא הסכים אותו. אומר בית יוסף, המגיד דבר כזה, אומר תדעו לכם, עם ישראל במדבר, בכל המסעות, עשו הרבה שרות לקדוש ברוך הוא. ניסו את הקדוש ברוך הוא 10 ניסיונות, והקדוש ברוך הוא כבר כמעט נשבע לו מהם. כמעט. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן לתת לכם עוד צ'אנס אחד אחרון. ומה זה הצ'אנס הזה? זה המרגלים שתשלחו אותם לארץ ישראל. כלומר, אם אתם תשלחו מרגלים לארץ ישראל, ותרצו להיכנס לארץ, ולכן הוא מסביר שמה, במקום אחד הם רצו לשלוח. אבל בעצם אומר, כשהקדוש ברוך הוא מצווה בפרשת שלח, הוא אומר לו שלח מרגלים, כלומר אומר המגיד שאין סתירה. הקדוש ברוך הוא עורר בליבותיהם של ישראל, שהם ירצו לבקש ממשה רבינו לשלוח מרגלים. אומר, ולמה הקדוש ברוך הוא רצה? אומר, זה התיקון האחרון שאני רוצה לתת לכם. תבקשו מרגלים, ילכו לראות את הארץ, יחזרו, וכל כלל ישראל יגידו, טובה הארץ מאוד מאוד, אנחנו רוצים לבוא אליה, כי זה ארץ אשר עיני השם בתמיד, בראשית שנה ועד אחרית שנה, זה מקום דירתו של הקדוש ברוך הוא, רוצים את מלכנו, רוצים את אהובינו, וזה יתקן לכם גם את כל מה שעשיתם מעבר, אני אמחה לכם, מוכן לפתוח דף חדש. כלומר, רצה הקדוש ברוך הוא, אומר, תראה, אני החתן, נשבר לי כבר מהקלה אמון, אבל מה צ'אנס האחרון אני מוכן לדעת? אם אני מוכן לשמוע שאת רוצה להיות איתי בקשר, זה אני מוכן. אבל אם גם את לא רוצה להיות איתי בקשר, אז כבר אין מה לעשות. מה קרה בסוף? נפלנו, נכשלנו. אקרא את הפסוק שכתוב בתורה, פרשת שבוע שלנו. ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. דברים פרק א' פסוק כ"ז, רש"י שם כותב, והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. כלומר, בתשעה באב נשבר האמון גם מצד הכלה, לא רק מצד החתן. השם שונא אותנו, לא רוצים קשר איתו בכלל. נמצא שכשהגענו לתשעה באב, אחרי י"ז בתמוז, נשבר כל האמון, הן מצד החתן והן מצד הכלה, והמצב מפורק לגמרי. לכן אומרים חז"ל, דבר מופלא, תראו עד כמה דברים מדהימים בחז"ל, במסכת ערכין דף ט"ו, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, לא נענשו ישראל על חטא העגל, עד שחטאו בחטא המרגלים. מה הקשר? חטא העגל, תן לו, תשלם מה שחטאו. מה, למה חכות על חטא המרגלים? לא, כי הנושא פה הקשר בין החתן לבין הכלה.
נשבר האמון מצד החתן, הוא אומר, זה הסיכוי שזה יבוא מצד הקלה, היא תאהב אותי, אני מוכן לחתך את הקשר. אבל ברגע שנשבר גם האמון מצד הקלה, כל הזיווג הזה נפל לטמיון. ולכן אומר רשי, מביא פה רשי, רשי בפרשת שלח, מביא מדרש תנחומה מדהים. אנחנו יודעים שמי לא נכנס לארץ ישראל, כולם מתו כל הזכרים מגיל 20 עד גיל 60, נכון? מתי חטא המרגלים היה שנה אחרי חטא העגל? גיל 60, מחשבנים אותו לפי השנה הראשונה שיצאו מצרים. כלומר, זה לא גיל 20, היה צריך להיות גיל 20 מהשנה השנייה שיצאו מצרים, אז ששלחו את המרגלים, לא מהשנה הראשונה. תראו מה כתוב במדרש. 40 שנה. לא מת אחד מהם פחות מבין 60. לכך נגזר 40, כדי שיהיו אותם של בני 20 מגיעים לכלל 60. אומר המדרש, שנה ראשונה הייתה בכלל. ואף על פי שקדמה לשילוח המרגלים, אז מה, איך אתה מחשבן את זה? לפי שעשו את העגל, עלתה גזרה זו במחשבה, אלא שהמתין להם עד שתתמלא שעתם, וזהו שנאמר, וביום פוקדי, וביום פוקדי, במרגלים, ופקדתי עליהם חטאתם. ואף כאן נאמר, תישאו את עוונותיכם, שתי עוונות, של עגל ושל תלונה. וחישב להם במניין חייהם מקצת שנה ככולר, וכשנכנסו לשנת 60, מתו אותם של בני 10. כלומר, נשבר, ביום תשע באב, נשבר האמון מצד שני הצדדים, גם מצד החתן, גם מצד הכלה, פתאום חטא העגל מקבל את כל הגושפנקה שלו, חורבן שלם. אפשר להבין למה הקדוש ברוך הוא בוכה? על דבר כזה. מה קרה, עכשיו בוא נראה, זה קרה בישראל עוד במדבר. בוא נלך קצת יותר קדימה. מה קרה במהלך הדורות בהמשך? י"ז בתמוז ותשעה באב אנחנו לא עושים רק על מה שקרה במדבר. התרחשו עוד מאורעות היסטוריים במהלך ההיסטוריה בימים הללו שקשורים לזה. י"ז בתמוז, אתם יודעים, חמישה דברים קרו אומרת המשנה, והדבר העיקרי, הובקעה העיר ירושלים. מה זה ירושלים? חז"ל אומרים במדרש שהמילה ירושלים מורכבת משני מילים. מלכי צדק קרא לירושלים עיר שלם, אברהם קרא לו יראה, בהר השם יראה, אמר הקדוש ברוך הוא שני הצדיקים כל אחד קרא לשם אחר, אני מרכיב את שניהם ביחד וקורא לעיר הזאת ירושלים. וירושלים זאת המקום שבו הקדושה והמלכות מופיעות ביחד, כתוב בספר נפש החיים, בסוף שער ב', עיקר דירתו של הקדוש ברוך הוא, עיקר השראת השכינה שלו, שהחתן יכול להביא את עצמו להתגלות, זה בירושלים. ולכן כשנחרבה העיר הופקעו החומות בירושלים, זה כאילו סילוק של החתן, החתן לא יכול לשכון כאן, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כן,
מהר השם יראה
אין לשון יראה. כן, כן, תודה. בית המקדש זה מקום היראה פשיטה. ולכן חורבן ירושלים הוא בעצם סילוק דריסת רגל של החתן, בדיוק כמו סילוק שלו במעמד הר סיני, שהוא לא יכול להשרות את שכינתו, הוא לא יכול לתת תורה לעם ישראל. זה מה שקרה בי"ז בתמוז. מה קרה בתשעה באב? וזה לא מקרי שזה קרה בתאריך הזה. תשעה באב, שני בתי מקדש שלנו נחרבו, נהרסו. בית המקדש זה מקום השראת השכינה, אבל עיקר הנושא של בית המקדש זה עבודת הקורבנות, כלומר התקרבות. שם אנחנו מתקרבים אחד לשני. אומרת הגמרא, אומרת חז"ל, אף על פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן הידיות. כלומר, אנחנו מצווים להתעורר מלמטה, ואז הקדוש ברוך הוא משרה. תעשה אתה את התאורות בקורבן? כן. חכה, בסדר, חכה, אנחנו באמצע הדרך. עצם זה שאתה פה ויכול לזרוק משהו, סימן שעוד יש איזה תיק. בסדר, חכה, בסדר, אנחנו... אל תירדם באמצע, שלא תחצית ההמשך. אומר, החורבן בית המקדש זה בעצם החורבן שבא כתוצאה מחטא המרגלים, שאין מקום לכלה לבוא אל החתן. אין מקום להביא קורבן, אין מקום לאש מן העדיות לבוא ולהתקרב, כי ביום הזה נשבר הקשר של הכלה אל החתן. וחז"ל אומרים שזה
יקרה. מצד החתן אבל.
לא, מצד הכלה.
חתן מהבטן נמצאים.
לא, עכשיו הכלה, אנחנו עשינו חטאים. אנחנו ניתקנו את הקשר.
עצם זה שבית המקדש נחרב, זה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אין מקום יותר לקרבן, לא ככה. אין לכם את הפוטנציאל להתקרב.
אבל זה בית מקדש ראשון חרב בגלל שלוש עבירות, בית מקדש שני בגלל שנאת חינם. אנחנו ארזנו את הקשר, אז ממילא אין איזה מקום.
ואחרי שאנחנו מסתכלים, הוא מבאוש.
זה שזה סתירת לחי על מה שאנחנו, על איך שאנחנו מנהגים, זה ודאי. אבל השאלה אם הקדוש ברוך הוא עדיין נותן את האמון, כי...
בית המקדש הוא שיקוף של המדרגה של עם ישראל. כשבאת איסוס לאחרי בית המקדש, אז אומרים לו, בית שרוף שרפת, קמח תחון תחנת. כלומר, כשעם ישראל חוטא, הוא כבר לא נמצא פה. אז אבנים אין בעיה לשרוף. אבל כל השעת השכינה שהייתה פה, שעד היום לא ישרה לשרוף את זה, זה בגלל שעם ישראל עצה את הקבע. כשנפלנו בחטאים החמורים, או שנאת חינם, בצורה אחרת אמרו לי, סלח. זה בדיוק כמו בשנאת השם עזב אותם. כלומר, אנחנו כבר לא קשורים לקשר הזה. בית המקדש, זה נקרא, חז"ל אומרים, עכשיו יש כרובים שהם מאורים זה בזה, זכר ונקבה בקודש הקודשים, וחז"ל קוראים לקודש הקודשים חדר המיטות. זה עיקר המקום המפגש עם הקדוש ברוך הוא. לכן כשנחרב בית המקדש בעצם, וזה עמק בפטיש לכל מעשה העגל, נחרב הקשר הזוגי עם הקדוש ברוך הוא. נשאר לנו עוד קשר של עבד לאדון, נשאר קשר של בנים, אבל מערכת היחסים הזאת של דוד ורעיה עכשיו מתגרשים או פרודים, נגיד יותר מדויק, לא מתגרשים, פרודים.
ומה קורה בשבת?
בשבת אנחנו פותחים כל שבת את האלבום חתונה ומתקהלים. איזה נפלא. אנחנו רוצים את זה מאוד. אבל שבת עוד פעם אני צריך, זה כאילו אני עוצם את העיניים ואני אומר, אני שם, אני איתה בזיכרון, בחוויות, אבל אני פותח את העיניים לא כאן. אנחנו רוצים להגיע כשאנחנו פותחים את העיניים, אנחנו פה. זה שלושה שבוע. אנחנו בדרך לזה. טוב, אז זה הקשר שיש לנו שנחרב עם הדוד ורעיה. עכשיו כמו שיונתן שואל, נו אז מה עושים? מה התיקון? חז"ל אומרים, עכשיו מגיעים לענייננו עבודת אבלות, אין לנו הרבה זמן, אנחנו נשתדל לקצר. חז"ל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בישועתה. לא כתוב יראה בעתיד, אלא בהווה. כלומר, אם אתה מתאבל נכון על ירושלים, באותו יום, באבלות שלך, בזמן אבלות, אתה פוגש ורואה בישועתה. איך יכול להיות? לא רואה, לא בית מקדש, הוא לא בנוי. מה הכוונה של חז"ל? אלא, אנחנו רוצים טיפה להסביר, כשאנחנו מתאבלים על ירושלים ומתאבלים נכון, כשמה שדיברנו מקודם בתחילת השיעור, שהאבל זה לצער של הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מתאבלים נכון ומשתתפים בצער של מעלה, הצער של החתן נורא והיום שאין לו את הקלה, אנחנו עוברים תהליך פנימי בתוכנו של שיקום האמון ותשובה פנימית שלנו שאנחנו רוצים לשוב אל המקדש ורוצים לשוב אל הקודש. אין בעיה לקדוש ברוך הוא לבנות את המקדש, אין בעיה להביא לשרות השכינה, הוא רק רוצה תגידו לי שאתם רוצים. וביום הזה שאמרתם בשנאת השם אלוקינו יצאנו ממצרים להשמידנו, תגידו שאתם רוצים, שהכלה תגיד שהיא רוצה לחזור אל החתן, הכל יסתדר, רק צריך להגיד את זה, צריך לרצות את זה. איך זה קורה? באבלות שאנחנו עוברים קוראים בעצם שני דברים, מי שנוהגת מנהגי האבלות, הן החיצוניים, מה שדיברנו בתחילת השיעור, והן הפנימיים על הכאב ועל הצער. שני דברים מתרחשים בתוכנו פנימה, שהם יוצרים את המהפך. כשאנחנו אבלים על הצער, לא שלנו, של הקדוש ברוך הוא, כמה חסר הקדוש ברוך הוא, כמה הוא לא יכול לגלות את מה שהוא רצה בעולם, מה אנחנו עושים בזה, כשכואבים את הכובש? מפנים מקום בתוכנו. אתה, הצער שלך חשוב לנו, הכאב שלך חתום לנו, אנחנו נותנים לו בתוכנו מקום שיוכל להתחיל להשרות את שכינתו. יש מקום לחתן להתחיל להתגלות, אם עוד לא בירושלים ממש, כל אחד ואחד לפי גודל ההשתתפות בכאב שלו, בצער שלו, ברצון שהקדוש ברוך הוא להופיע, ואני כואב את זה, מהקדוש, אתה מקשיב לי, אתה שומע את הקול שלי, אתה נותן לי מקום בתוך הלב שלך, ככל שזה תופס מקום יותר מרכזי בחיים שלנו, שאנחנו כואבים את הכאב של הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי יותר מקום, אתה שומע את הרצון שלי לבוא אליך. אחרת למה יש לי כאב? אדם יש לו כאב כי הוא רוצה משהו אחר שיהיה. אני רוצה להתקרב אליך. סוף סוף אתה מקשיב אליי. כשאתה שומע את זה, אתה שומע את הפנייה של החתן אל הכלה. אבל זה לא מספיק. כשאנחנו כואבים ומצטערים את הצער של הקדוש ברוך הוא, בעומק זה מוליד בנו גם כן רצונות וכיסופים שבעצם אנחנו, הנשמה שלנו רוצה את הקודש, רוצה את, כשאנחנו שומעים את הצער של הקדוש ברוך הוא ואת הכאב וחווים אותו, וביום הזה
סגולה יותר גדולה לחוות את זה, כי גם כמו שהמזכרה המתחילה של הקדוש ברוך הוא באמת מתאבל, הוא בוכה, ביום הזה גם בחיצוניות, אנחנו יכולים לשמוע את הבכי גם בפנימיות וגם בחיצוניות, מתעורר בנו רצון, אם אנחנו עושים נכון את עבודת האבלות, מתעורר בנו רצון וגעגוע אליו. אנחנו רוצים אותו יותר, אנחנו כוספים אליו יותר, והאמון חוזר ונבנה, הן מצד החתן והן מצד הכלה. לכן אומר ספר הכוזרי בסוף הספר בחתימה שלו, כמה מילים, התעוררותם הנפשית של בני האדם לאהבת המקום הקדוש ההוא תמהר ותחיש את הגשמת התקווה המיוחדת בשיבת ציון ובניין ירושלים. ונוסף לזה, יש לו מתעוררים האלו שכר גדול וגמול רב, וכן כתוב בתהילים, אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. כלומר, ירושלים תיבנה כשישתוקק עם ישראל עליה בשיא התשוקה והכיסופים, עד שיבוא בכוננות את אבניה ועפרה. כלומר, לא מספיק שאנחנו נותנים מקום לכאב וצער שלו, מתעוררים בנו רצונות, כיסופים. מה זה שיא הכיסופים? מה זה התכלית? יש הרבה וקצת. שיא פירושו של דבר שזה הדבר המרכזי ביותר שאנחנו רוצים. דבר יש לו הרבה רצונות, רוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה, אבל יש רבה דרבי, הרצון שעומד ביסוד כל הרצון. מה הרצון הכי עמוק שלך? רוצים את הקודש, רוצים את המקדש. אז כשאנחנו רוצים את זה מעומק החיים שלנו ונותנים מקור, כי אנחנו שומעים את הכיף של הקדוש ברוך הוא ורוצים את זה, האמון מתחיל להשתקם. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא סגר את הדלת, כלומר, אני רוצה לשמוע אתכם, אני רוצה לראות את הרצון שלכם. עבודת האבלות שכל אחד ואחד עושה, כל עם ישראל עושה, כל שנה ושנה, בונה עוד נדבך בקול הפנימי שעם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את קרבתך. ביום הזה שאמור להיות יום החתונה, ביום הזה שאמור להיות יום הקרבה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאוד מאוד רוצים, אנחנו זוכרים מה היה, יודעים מה יכול להיות, מה הפוטנציאל שתמון ביום הזה, אנחנו רוצים אותו מחדש להגיע אליו. ואז בתוכנו נעשה הזיווג בלב שלנו, שאנחנו גם כואבים את הכאב שלו וגם רוצים מעומק החיים שלנו את הקרבה איתו. בתוך הלבבות שלנו נוצר הזיווג שבין החתן והכלה, והמשבר הופך אותיות למבשר, והוא מוליד ממש ישועה. קרא לכם כמה משפטים מרב צדוק, פרי צדיק על פרשת השבוע שלנו, פרשת דברים. אומר צדוק, וכן נולד באמת אז רוחו של משיח, וכמו שנולד בעולם הזה נפש שיהיה ראוי להיות משיח אם נזכה לכך, כך נולד נפש ורוח של משיח שנולד על ידי זיווג וייחוד זער ונוקבי, שעל זה מרמזים בית הקרובים. כשהזכר והנקבה מתחברים, זה מוליד משיח. וזהו שהיו תכף, בזמן החורבן, הקרובים פנימי של אחיו, שזה מורה על ייחוד קודשי בריך ושכינתי. וכן בכל שנה בתשעה באב נולד משיח שבכל דור. נולד משיח שבכל דור יש נפש אחד שראוי להיות משיח, אם יהיה הדור זכאי. אבל איפה נוצר הזכאות למשיח? כשבתוכנו נוצר הזיווג. נתינת מקום לחתן, נתינת מקום לכלה. הקרובים מתחילים להתחבר בתוכם. איפה פוגשים את התיקון הזה? הרי בתשעה באב אנחנו פוגשים רק את העבודה שלנו. איפה פוגשים את התוצרת של האמון שאנחנו עובדים את העבודה של האבלות של שלושת השבועות ותשעה באב? הגמרא בסוף, נספיק בזאת השם, הגמרא בסוף מסכת תענית שהזכרנו מקודם, אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ביום הכיפורים. שני ימים הכי, אין עוד גמרא שאומרת על שני ימים של ימים טובים חוץ מזה, יום כיפורים ותשעה באב. פלא, אתה עוצר כאן, אתה עוצר את השורה הזאת, אתה לא מבין מה זה אין ימים טובים. מה עם פסח, שבועות, סוכות, שמיני עצרת? זה לא ימים טובים, כתוב בתורה יום שבתון, מה זה ימים טובים? הפירוש שאלו ימים שמתגלה בהם הטוב. מה זה מתגלה הטוב? מצא אישה מצא טוב. לא טוב היות האדם לבדו, שביחד מתגלה הטוב. שני הימים הללו הם מסוגלים לגלות את הטוב בתוך העולם הזה. יום הכיפורים אנחנו חוזרים לגלות ולהרגיש את האמון של החתן בכלה. מה קורה ביום הכיפורים? עשינו הרבה חטאים, הרבה אבונות, הרבה שטויות עשינו כל השנה. מגיע יום אחד מהקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי, לא מסתכל, אני מאמין בכם, אתם טובים, אני יודע שאתם טובים, נותן לכם זמן. למה אתם נותן לכם זמן לחילה וכפרה? כי אני מאמין בכם, אני יודע. איך מסופר שפעם אחד
אחד החסידים שאל את הרבי שלו, אמר לו, הרבי, תגיד, אני מרגיש שכל אלול ותשרי זה שהיא הצגה. אני אדם טוב, רציני, עושה זה, כל השאלה אני עושה שטויות. בשביל מה שווה עבודת הימים הנוראים של אלול ותשרי, כשכל השנה אני חוזר למי שאני באמת? זה מסכה, זה הצגה. אמר לו הרבי, זה בדיוק הפוך. כל השנה אתה נמצא במסכה בהצגה. יש חודשיים בשנה שאתה הופך, אתה מגלה מי אתה באמת. אתה מגלה את העומק שלך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כמה אמון אני יכול לתת בכם. והקדוש ברוך הוא אמרתי ככה בדרך מליצה, אולי זו הסיבה שביום הכיפורים כולם לובשים לבן, כי אנחנו קלה עכשיו בחתונה. על יום הכיפורים, אז לא הזכרתי, על יום הכיפורים אומרת הגמרא, צא להורה לנו ציון מן השלמה בתרה שיתראו לי חתונתו לסליחתי בו. מה זה יום חתונתו שהופיע? לוחות שניות. מתן תורה שנייה שקיבלנו ביום הכיפורים. כלומר, מה שבחטא העגל האמון של החתן נשבר, חוזר ונהיה מתוקן, בזכות העבודת העבודות שלנו, חוזר את זה גם ביום הכיפורים. עוד פעם, מעמד נוסף, פרק ב' של החתונה, כלומר, א' לא יתממש, פרק א', של נתינת התורה, והנה חתונה חדשה. אמרתי פעם בדרך מליצה. כלומר, למה יום הכיפורים מכפר על עוונותינו? בגלל שכתוב שביום החתונה נמחלים לחתן ולכלה כל עוונותיהם. אז ממילא, בגלל שזה יום החתונה, אז זה יום של בחילת עוונות, אז זה יום כיפור, אין עוונות. כולנו שים לבן, כי איך הקלה באה? הם בגדי לבן, באה לחופה. זה יום החתונה, האמון של החתן חוזר לקלה. חטא עגל, קופה, מקבלים תורה מחדש. פלא עצום. מה זה היום השני? אומרת הגמרא. זאת אומרת, הגמרא, מילא יום הכיפורים מובן. יום שיתן סליחה ומחילה, יום שיתנה בו תורה מחדש, מובן למה זה יום טוב. מה זה ט"ו באב? מה קרה בט"ו באב? איזה אירוע, אפילו שידוע לי זה יום חול רגיל, אין, אפילו תחנו אולי אומרים, אבל יום חול רגיל, אין משהו מיוחד. מה קרה בט"ו באב? אומרת הגמרא, בט"ו באב יש, הגמרא מונה שם שישה טעמים שהתרחשו, הותרו שבטים זה לבוא לזה, יום שהותר שבט בילים, יום שביטל, מי שמסתכל טוב, כל הטעמים של הגמרא, יש להם מכנה משותף אחד. האמון של הכלה חוזר אל החתן. עם ישראל מתאחד שהוא מבין שיש לו מכנה משותף. עם ישראל מתיר את שבט בנימין ולבוא קהל, מבטל את השומרים ואת שירובעם נבט הציב לא לעלות לרגל ירושלים, מבטלים את כל המחיצות. אנחנו רוצים להתקרב למלכנו. והטעם העיקרי שאומרת שם הגמרא, מה קרה ביום הזה? יום שקלו בו נוטי מדבר. תשע באב, נגמר. כי חזר האמון של הכלה אל החתן. נגמרה הגזרה של המדבר שמתים במדבר, זה ט"ו באב. זה שני ימים טובים שבהם מתגלה הטוב, כלומר הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא במערכת היחסים של הדוד והרעיה, שאנחנו הופכים להיות דבר אחד. משום כך כנראה זה הסיבה ששני הימים האלו מיוחדים לזיווגים, שבנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים, מי שאינו חתן נפנה לשאלה, למה הימים האלו? כי זה יום שיש בו סגולה של הזיווג, כמו כשהקדוש ברוך הוא זיווג בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, אז גם פה יותר קלות אפשר למצוא זיווגים, כי זה יום שמסוגל להתאמה הזאת, לקשר הזה, שבין הדוד לבין הרעיה. ימים שבהם משתקם הקשר הזוגי, ממילא יש יותר סגולה והערה למצוא אותו גם למעלה. לכן בט"ו באב, הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. וביום הכיפורים, אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשובו. כלומר, בשני הצדדים באה הקריאה, הן מצד הכלה אל החתן, והן מצד החתן אל הכלה. לעתיד לבוא, אומר הנביא הושע, שמתוך העבודה הגדולה שאנחנו עושים באבלות, בכל השנה, עבודת האמון הגדולה שבכל הדורות, אנחנו נזכה לחדש את הקשר הזוגי עם הקדוש ברוך הוא בצורה שלמה, חירותית, מלאה, שיהיה אמון מלא הדדי משני הצדדים. אומר הנביא הושע, לא תקראי לי עוד בעלי כי אם אישי. כלומר, אנחנו נהיה ביחס של הדדיות, של אישות, של חשיבות, לא שקדוש ברוך הוא בעלי מעלינו, אלא ירומם אותנו שנהיה, כי הקשר יהיה רענן, מעלה אמון, מעלה תקווה, מעלה שותפות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר ממילא הנביא זכריה, מתי הזמנים שהכי יבטאו את האיכות של הקשר הזוגי הזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה? אומר הנביא זכריה, פרק ח' פסוק י"ט, כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. מה זה ששון ושמחה? כל חתן וכל כלה, כל ששון וכל שמחה. וזה ימים טובים שמגלו את הטוב שבקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז בעזרת השם נזכה לצאת מבין המיצרים ולהיות ראויים לנחלה בלי מיצרים. בעזרת השם. Thank you.